ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
שלום רב, לא אוהבי תורתך. כך נאמר בהזמנה לערב הזה, יום עיון לבוגרים לקראת יום הכיפורים, לבוגרי הישיבה לדורותיהם, שלום רב לא אוהבי תורתך. כך כתוב בהזמנה. חשבתי הבוקר, כלומר מי שבא לכאן הוא בכלל אלה שאוהבי תורתך. האם זה נכון? אולי. אבל הוספתי לחשוב עוד דבר. אם היינו באים ושואלים, בפרט אלו שגרים יותר רחוק, למה באת? יש כאלה שגרים פה קרוב, מאלה נכנסו, מה יכול להיות? אנשים באים מרחוק, אנשים עסוקים, טרודים בכל מיני התרדות, למה באת? אני חושב שאפשר לומר, גם אם לא מרגישים את זה, או אם לא חיצונית, אולי האדם לא מרגיש את זה בעצמו גם כן, אבל אפשר לומר שהתשובה תהיה בנו לשוב. ערב יום כיפור, בנו לשוב. אם כן, אם זה נכון, אפשר להשתמש בביטוי שלום רב לא אוהבי תורתך. אבל מה הפירוש? מה הפירוש בנו לשוב? נסביר את מה שאני רציתי לומר. בינוניים תלויים ועומדים, כך אומרת לנו הגמרא, בינוניים תלויים ועומדים מראש השנה ועד יום הכיפורים, זכו נכתבים לחיים, ורחמנא ליצלן להפך. מה הפירוש זכו? זכו נכתבים לחיים. איך זוכים? מה הפירוש זכו? הרמב״ם שינה, כלומר הסביר, כפי שהוא מבין, לא כותב זכו, כותב בהלכות תשובה, והבינוני תולים לו, נדבר בתור איש פרטי, והבינוניים תולים לו עד יום הכיפורים. אם עשה תשובה, נחתם לחיים. רואים לב? להפך. כלומר, הרמב״ם מסביר שזכו פירושו של דבר עושים תשובה. סתם הביטוי מעניין, עושים תשובה, לא אומרים שווים, אלא עושים תשובה. לא יודע בדיוק מה, איך זה מתפרש בעברית שלנו, עושים תשובה. אבל איך עושים תשובה? זו הבעיה. איך עושים תשובה? זה לא רק שאלה של בוגרים. כל בחור צעיר בישיבה, אם הוא רוצה להתרומם, אם הוא חי באמונה שיש דין, הרי הוא שואל איך עושים בתשובה? איך באמת עושים תשובה, כפי שאמר? אבל בעצם השאלה הזאת, איך עושים תשובה, היא שאלה שנייה. השאלה הראשונה, היותר יסודית, היא לא איך שווים בתשובה, אלא לאן שווים. אומרים תשוב, תשוב בתשובה, לאן נשוב? לאיפה לשוב? זו השאלה הראשונה. אחרי שאני יודע לאן אני שב, אני יכול לשאול שאלה נוספת, איך עושים את זה? שאלה ראשונה, לאיפה שווים? והתשובה היא, קודם כל אני רוצה לומר שיש פה הרבה מראי מקומות, אבל אני לא אשתמש בשום אחד מהם, אולי באחרון, כיוון שהשעה היא כזאת שלא שייך בכלל. מי שירצה ללמוד את זה, פשוט יש פה דברים יסודיים באמונה שכדאי ללמוד אותה. אבל הדברים שפה נזכיר, בקיצור, כתובים שם. אם כן, התשובה הראשונה, שזה היסוד של עצמנו, האדם הוא היחידי שמורכב משני חלקים. משני חלקים. מלאך זה מלאך, בהמה וחיה זו חיה ובהמה. האדם הוא מורכב משני חלקים. חלק אחד הוא, אפשר לומר, בהמי, נפש בהמית. חלק שני הוא עליון, עליון, עליון. מפורש בתורה, בספר בראשית, ביצירת האדם. ויצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים. כפי שמדגישים, גם יש פה ברמח"ל, שהוא מדגיש שזה מרחק עצום עצום בין הנשמה שיותר ממלאך, יותר ממלאך, הנשמות תחת כיסא הכבוד, משהו עליון עליון, לבין האדם עם הנפש הבהמית שלו, שמשהו אחר לגמרי, כמעט כמו בעלי חיים, אולי יש לו יותר דעת, אבל משהו אחר לגמרי. הדעת זה עדיין לא הנשמה של האדם. הנשמה באה מעולם עליון, עליון, עליון. ובעצם אנחנו אומרים את זה כל יום בברכות השחר, אלוקיי, נשמה שנתת בי טהוריי. הנשמה היא באה מלמעלה, או לפני שהאדם נולד, היא קיימת, והוא נותן את הנשמה באדם. נשמה שנתת בי טהוריי, אתה בראתה, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ויפח באפה בנשמת חיים, ואתה משמרה בקרבי. הרמה בשולחן ערוך מביא מפליא לעשות, הופך כל בשר, מה זה מפליא לעשות? אומר, הפלא הגדול זה, איך הנשמה והגוף בכלל הם ביחד, למה היא לא בורחת? פלא, מפליא לעשות. תוריי, אתה משמרה בקרבי, ואתה עתיד לתלה ממני, ולחזירה בי לעתיד לבוא. הנשמה זה משהו נצחי, משהו שאם האדם זוכה גבוה גבוה, והגוף הוא גוף. והקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה המשונה הזאת, במרכאות לפחות, בריאה משונה, כדי שהחלקים הללו, שני החלקים הללו יתמודדו אחד עם השני. והשאלה מי ינצח? הקדוש ברוך הוא נתן פסוקים מפורשים בתורה, נתן את האפשרות לאדם, והרמב"ם בהלכות תשובה מעריך בזה, הוא מדבר נגד הטיפשים, נגד גולמי ישראל שחושבים אחרת. הקדוש ברוך הוא נותן לאדם, תעשה מה שאתה רוצה, כלומר תבחור במה שאתה רוצה, אין שום כפייה על האדם. יש דברים שמחנכים אותו, מדריכים אותו בסופו של דבר, אבל הכל תלוי בו בלבד. הביצוע לא תמיד כל מה שהוא בוחר הקדוש ברוך הוא יבצע, זה דבר אחר, זה נושא גדול. על כל פנים, הבחירה היא בידי האדם. שאלה מי ינצח במלחמה, האם הגוף, החומר, הוא ינצח, הוא ישלוט על הנשמה, או שהנשמה תשלוט על הגוף? האם האדם יחיה חיי גוף, חיי עולם הזה, או שהוא יחיה חיי נשמה בעולם הזה? וחיי נשמה אין הכוונה שהוא לא ייהנה מן העולם הזה, אבל הסוג, האפשרות של ההנאה זה משהו אחר, משהו רוחני לחלוטין, משהו לגמרי דבר אחר. אם אדם חי חיי גוף, מה פירוש? קודם כל אכול ושתו כי מחר נמות, לא חושבים על העתיד. גם אם מאמינים שיש בסופו של דבר משהו, אבל אכול ושתו, גם אם הוא לומד חוכמה, אבל זו רק חוכמה, אם יש חוכמה בגויים תאמין. זה לא מושג של תורה, שהתורה היא שמימית גם כן שבאה מן השמיים, כחברות על הנשמה. אדם יכול ללמוד תורה גם כחוכמה. אם יש חוכמה ברואים תאמין, לא הכוונה חוכמה אחרת. אדם יכול ללמוד את התורה בתור חוכמה, הוא לא יודע מה פירושה של תורה, מה פירוש, משהו שיש בזה משהו רוחני, נצחי, התורה באה משמיים. גם זה נושא בפני עצמו. זוהי ההתמודדות שיש לאדם. מי שולט על מי? אם אדם, אם הנשמה שולטת, החיים הם אחרים לגמרי. קודם כל, האדם יש לו סיפוק, יש לו שמחת חיים, לא רק דברים שחולפים ועוברים. בשנית, יש שלווה גדולה, מנוחת הנפש. זה משהו שמי שמרגיש את זה יודע, זה משהו לגמרי אחר. אדם חי חיי נשמה, זה משהו לגמרי אחר. להתענג, האדם לא נברא אלא להתענג, אבל להתענג על השם. עונג אמיתי, עונג אמיתי. ואז כל ההנאות של העולם הזה הן מחוברות לחלק הזה של הנשמה, כי הנשמה מנצחת את הגוף, אבל לא שהיא מכניעה את הגוף, אלא כפי שכתוב פה במקורות, היא מרוממת את הגוף. החיים קשים. כשלומדים בישיבה, אדם חי בישיבה, ישיבה ששם הרוח היא באמת כפי שצריך, חיים יותר חיי נשמה. זה בעצם כל המושג של ישיבה. השם ישיבה זה משהו משונה. איזה מין שם זה ישיבה? ישיבה זה לשבת. מה פירוש ישיבה? לא קוראים לזה תלמוד תורה או בית ספר שלומדים שם, אולפנה, שם זה גם נקרא לימוד, ישיבה לשבת. כתוב בתורה מילה ישיבה, קודם כל מעולם לא בטלה ישיבה מאבותינו, אברהם זקן ויושב בישיבה, השם ישיבה זה משהו עתיק יומין. אבל כתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא אמר לי יעקב אבינו, כשהוא בדרך הולך לאבא שלו ליצחק, אומר לו קום עלי בית העיר ושב שם. לא שישאר שם, הולך לאבא, מה פירוש ושב שם? אומר הרמב"ן שם מתחילה לא ידעתי מה הוא ושב שם, לא יודע מה הפירוש ושב שם. אחר כך הרמב"ן מסביר שהכוונה היא בעצם ושב זה מלשון יישוב הדעת, מנוחת הנפש, אדם יושב בדעתו, אנחנו משתמשים בביטוי הזה, ושב שם לדובקה בכל, תלך לשם, תהיה מחובר לקדוש ברוך הוא. יעקב אבינו שהוא בדרגה כל כך גבוהה, אבל עכשיו שהוא הגיע פה לארץ והולך לפגוש את אבא שלו, וצריך להיות יותר שלם, אבו יעקב שלם, יותר ויותר שלם, הוא צריך קודם כל להידבק בשם, שב שם, זה המושג של ישיבה. מי שזוכה לחיות בישיבה והוא חי חיי, משתדל לפחות לחיות חיי ישיבה, היינו חיי נשמה, אשרה וטוב לו. אפשר גם הישיבה לחיות חיי עולם הזה. אבל בוגרים, בוגרי ישיבה שבאים לישיבה, למה הם באים שם? למה אתה בא? הוא בא כי הוא בא לשוב. לשוב הכוונה היא לשוב אחורה לאותן שנים שהוא הרגיש יותר חיי נשמה. יכול להיות שזה תת הכרתי, אבל אני חושב שהרבה באים, יכול להיות שבאים סתם ככה, אבל סביר ככה, באים להתחבר יותר לעבר שלהם, לעבר, זה הכוונה, שווים למקום שיותר מחוברים לנשמה, ובעיקר לא לנשמה של עצמם, זה לנשמה של עצמם, זה הנוח, אבל עם קורה של הנשמה, ואיפך באפיו נשמת חיים. כשאדם נמצא בישיבה, היה תלמיד, הרגיש כל מיני הרגשות, כל אחד לפי מה שהוא, חלק פחות, חלק יותר, את הרגשת מתיקות התורה, אם הוא זכה לזה אז, היום הוא נזכר בזה, חווה את החוויה הזאת מעט, את הרוממות בתפילה, את החוויה של שבת עם כל המרכיבים, את זמן מתן תורתנו, שבועות, את החוויות של ראש השנה, על כל מרכיביה, עם השיחות ההתעוררות, עם הכל, כל האווירה, את יום הכיפורים, אפילו אולי אפשר להיזכר בחוויה של קדושה בראש השנה ויום הכיפורים, בתפילת המוספים, שמרגישים כתר יתנו לך מי מלאכים המוני מעלה עם עמך ישראל קבוצה מטה, כאילו שמחזיקים את הכתר והולכים מחזיקים את הכתר, כתר יתנו לך לקדוש ברוך הוא, קדוש 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 השם צבקות. החוויות הללו הן נשארות בנפש, אבל הן מחוסות בדרך כלל, כי האדם הוא כל כך טרוד, כל כך שקוע בכל מיני דברים, גם באין ברירה וגם דברים שיש לו ברירה, אבל הוא נמשך עליהם. כשבאים לישיבה, כפי שהזכרנו את ההזמנה שכתוב שם, יום עיון לקראת יום הכיפורים, הוא בא, אז הוא באמת בא לשוב לאותן הרגשות נפלאות וחוויות שהיו לו. ולכן אפשר באמת לכתוב בהזמנה, מסתם מראש הישיבה, חשב על כל מילה, שלום רב לא אוהבי תורתך. מי שבא, פירוש הוא מחובר לתורה, הוא בא למקום התורה שלו של פעם. אנחנו, ואני מרגיש את זה במיוחד, אולי יותר מאחרים, אנחנו באנו הפעם לסיבה נוספת. לא זו הסיבה הבלעדית, אבל באנו לסיבה נוספת. אני באתי לראות את חסדי השם, איך שהרב הדרי, מורנו הרב הדרי שליטה, קשה להתדבר כי אני מתרגש, ממש ככה עומד, עכשיו הוא ישב, לא משנה, שמעתי כמה הוא כבר דיבר פה בראש השנה, במניין הזה, במניין אחר, דיבר, עומד על שתי רגליו, וראשו צלול כמו בשנים קדמוניות. אני מקנה בו מכינה זאת, אבל אסור לקנה. אבל ראשו צלול לחלוטין, ופיו מפיק חוכמה ומוסר פילי פלאים ממש. בשביל זה לבד כדאי לבוא לפה. מי שחושב מה עבר עליו מערב פסח כחצי שנה, כארבעה חודשים בכלל, ופתאום הוא, אני לא יודע אם הוא היה לגמרי מיואש, או 60% או 70%, מיואש מבחינה זאת לפחות לעמוד בישיבה ולדבר ולומר, עם כל החיות, עם כל הזה, עם לחם הפנים, עם יום הכיפורים, עם כמה זמן הוא טרים, כל מה ששמענו עכשיו, כל הדברים, עוד אחר כך בצפון בכלל, בקושי קלטתי מרוב עומק הדברים, המרכבה והצפון, משהו, פלאי פלאים ממש. ברוך הטוב והמיטיב, ממש ככה, ברוך הטוב והמיטיב. הלוואי שהקדוש ברוך הוא ימשיך להשפיע מחסדו עליו, על הרב, על הרבנית, ועל כולנו שפע של חסד ורחמים וכל טוב לאורך ימים ושנים. אבל לא באנו רק לשם כך, כפי שכבר אמרנו, באנו לשוב. אבל עצם הדבר שבאים לחוות מחדש קצת מן החוויות של פעם, זה עדיין לא תשובה שלמה, זו התחלה של תשובה. אבל בינונים, כפי שאמר לנו הרמב״ם, עושים תשובה ואז נחתמים לחיים. עכשיו השאלה השנייה, איך עושים תשובה? איך עושים תשובה? זו השאלה. אני כבר אמרתי, יש פה הרבה מקורות, אבל אני רוצה רק להקריא את הפסוקים, במקום לקחת חומש, את הפסוקים שכתובים בסוף פרשת וילך, על השירה. בשבת קראנו את שירת האזינו, אבל לפני זה יש הקדמה, ושם כתוב כך: ויאמר השם אל משה. זה היה ייתכן ביום פטירתו ממש, לא כל כך ברור שם ברש"י, את השירה הוא אמר ודאי ביום פטירתו, אבל כל פנים זה היה בימים, קשה לומר מילה פטירתו, פרידתו מן העולם הזה ועלייתו לעולם הנצח. ויאמר השם אל משה, הנך שוכב עם אבותיך. המצב הוא בעייתי, ואנחנו צריכים לזכור שזה נאמר לפני שנכנסו לארץ ישראל, נמצאים עדיין בערבות מואב, משה רבנו כבר לא עובר. הנך שוכב עם אבותיך, וקם העם הזה וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ אשר הוא בא שמה בקרבו. הם לא יחזיקו מעמד כפי שצריך, וכפי שהתורה בעצמה אומרת, הרי יש בחירה. מה הפירוש? הקדוש ברוך הוא מגלה עתידות. נכון שהשאלה של ידיעה הוא בחירה, אבל פה בתורה עצמה כתוב קל וחומר שמשה אומר, הן בעודני, שאני פה ואנחנו פה עם כל הניסים הגלויים עוד לפני שנכנסו לארץ, אז כבר כך וכך, אז מה יהיה אחר כך? הביטוי הזה זה גם כן יכול להיות הברוש, הרי לפי מה שנראה זה מה שעתיד להיות, כל פנים באופן ציבורי. ועזבני והפר את בריתי אשר קראתי איתו, וחרה אפי בו ביום ההוא, ועזבתים והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול ומצאוהו הוראות רבות וצרות. מה שעתיד להיות. ואמר ביום ההוא כשיהיו הצרות, אבל זה יכול להיות הצרות הללו כבר אחרי גלות ואחרי כל מיני דברים, שנים, מה אנחנו יודעים כמה? אנחנו יודעים כמה עבר, פה הוא מדבר על העתיד. ואמר, יכול להיות שמשה רבנו הבין את הדברים, ואולי לא, אמר לו באופן כללי. ואמר ביום ההוא, ואז עם ישראל יתפוס את עצמו ויאמר, הלא כי אין אלוקי בקרבי מצאוני הראות האלה. זה לא סתם ככה, הקדוש ברוך הוא עזב אותנו, כפי שהוא באמת אמר קודם למשה, ועזבתים והסתרתי פניי מהם, והיה לאכול. כנראה המצרות האלו בגלל זה, אבל הם עדיין לא חוזרים בתשובה כפי שצריך, לפחות מבינים שהקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים. ולכן ממשיך, ואנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא. הרמב"ן מסביר פה, אבל זה לא חשוב כרגע בדיוק, אנוכי אסתר אסתיר פניי ביום ההוא על כל הרעה אשר עשה, כי פניי אל אלוהים אחרים. לא כתוב פה מה יהיה הלאה, לא זה מה שכאן הנושא. הוא אומר, תהיינה בעיות, אל תחשוב שהם יהיו תמיד בסדר. אם הם יהיו בסדר, ישארו בארץ ישראל לעולם, יהיה נפלא עד שיהיה הגילוי הגדול. אבל תהיינה בעיות, ולכן מה? מה עושים? הוא לא ממשיך ואומר לו, משה בן כך הולך מן העולם, הנך שוכב עם אבותיך, מה הוא מספר לו? אומר הקדוש ברוך הוא, יש פתרון לדבר. ואתה, הוא אומר את זה, קודם כתוב שגם יהושע היה שם, ואתה כתבו לכם את השירה הזאת, כתבו לכם משה ויהושע את השירה הזאת, שעדיין אנחנו עוד לא שמענו אותה, השבת קראנו אותה, עזינו השמיים והדברה, אבל לא רק כתבו, ולמדה את בני ישראל, תלמד אותם, תלמד אותם את זה, שימה בפיהם, לא רק שתלמד אותם, תשים את זה בפיהם, שיהיה ברור הכל והכל. למה? למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. השירה הזאת תעיד, תהיה לי לעד. כי אבינו אל האדמה אשר נשבעתי לאבותיו שבת חלב ודבש, שוב הוא חוזר, ואכל ושבע ודשן, ואז הוא פנה אל אלוהים אחרים ועבדו ונייצוני והפר את בריתי. אלוהים אחרים, נכון, הפשט הפשוט זה עבודה זרה מבחינת העונש, אבל אלוהים אחרים זה כל כוח שהוא, עובדים כל כוח שהוא. היום אין אלוהים אחרים במובן הפשוט, אבל אם עובדים את הכוחי ועוצם ידי או את הכסף או דבר אחר, יש כוחות. זה מה שהוא פנה אל אלוהים אחרים ועבדו, מניעצוני והפר את בריתי, חוזר על קודם. אז נו לכן מה? והיה כי תמצאנה אותו רעות רבות וצרות, אז וענתה השירה הזאת לפניו לעד. זה הפתרון, השירה תהיה אצלם, והשירה תבוא ותעיד בפניהם. כי, איך היא תעיד? אולי גם אותה ישכחו? לא, כי לא תשכח מפי זרו. השירה לא תשכח לעולם, ולכן צריכים את השירה הזאת. כי ידעתי את יצרו אשר הוא עושה היום בטרם אבינו אל הארץ אשר נשבעתי. גם פה אומר את הקל בחומר, אני יודע אפילו עכשיו עוד לפני ש... הבאתי, אני מביא אותם אל הארץ שנשבעתי לתת להם, כבר עכשיו הם לא, ודאי צריכים את השירה. עד כאן הציווי שאומר הגילוי והציווי שאומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו. תהיינה צרות, תהיינה בעיות, ישכחו, ישכחו את הקדוש ברוך הוא, יעזבו אותו על כל פנים, ועזבני, אבל תהיה השירה, זה הפתרון. זהו. ואז יכתום משה את השירה הזאת בימהו וילמדה את בני ישראל. ויש מן המפרשים שאומרים שהכוונה היא חוץ ממה שזה כתוב בתורה כפרשה, חוץ מזה כתבו את השירה, כך משמע בפשטות פה, כתבו את השירה בחוברות ומשהו וחילקו את זה לכולם בעותקים רבים, שהשירה תהיה אצלם. עד כאן הציווי של השירה. שבת קראנו את השירה, וגם בשבת כשחזרנו מתפילת עתיקים מהכותל, כל שנה זה חוזרת לי אותה שאלה, כל שנה, מה הקדוש ברוך הוא אומר לנו כאן שלא תשכח מפי זרו? משמע שכולנו צריכים לשנן את השירה הזאת ולדעת אותה, לדעת אותה בעל פה או משהו. אני חי כבר יותר מ-20 שנה, יותר מ-50 שנה, לא ראיתי דבר כזה, מי זוכר מן השירה הזאת? אבל הקדוש ברוך הוא אמר כי לא תשכח מפי זרו, זה הפתרון. איפה? שאלתי את זה כמה בשבת גם כן, חזרתי על אותה שאלה שכל שנה מציקה לי. וגם אני לא לומד את השירה, כשלומדים פרשת השבוע לומדים אותה, אבל להפנים אותה, איפה השירה הזאת? איפה זה ישנו? עלתה במוחי מחשבה שאני חושב שאולי זה נכון, אולי זה הפתרון, אבל משהו ש אולי זה לא בדיוק, אבל אני חושב שזה קצת לפחון הפתרון. השירה הרי זה משהו נפלא, נפלא השירה, חוץ הביטויים שהקדוש ברוך הוא אומר לנו כאן. אבל השירה הזאת היא מה היא בעצם, מה אומרת לנו השירה? השירה אומר, אני אגיד את התשובה בתחילה כבר, זה לא נכון שאנחנו שוכחים את השירה, זה לא נכון. אנחנו חיים את השירה, חיים אותה ילד קטן בעם ישראל. היום לדאבוננו יש כל כך הרבה נפילות בעולם בגלל איקפתא דמשיחא, אבל דורות דורות ממתן תורה, מזמן שהשירה הזו ניתנה 3,300 שנה, היא טבועה בדם של כל יהודי, השירה הזאת. נכון שלו הנוסח אולי באמת הוא לא סיבה שידעו דווקא את הלשון שנאמר פה בתורה, אם הוא, כי לא תשכח הלשון, השאלה נשארת עדיין, אבל אם זה התוכן של השירה, השירה הזאת טבועה בדם של כל יהודי. מה כתוב בשירה בסך הכל? מה כתוב בשירה? בשירה כתוב, השירה מבארת לנו בצורה ברורה מאוד מאוד את השגחת השם על בניו. יש לקדוש ברוך הוא בנים מיוחדים, עם ישראל. נכון שהשם אחד ואין בלתו, אבל השם אלוקינו, שמע ישראל השם אלוקינו, הוא אלוקים שלנו, הוא אבא שלנו, הוא מתנהג איתנו, הוא מתייחס אלינו לגמרי בצורה אחרת. המשמעות בתורה לפעמים נשמעת, כיוון שאני מתייחס אחרת לכן אתם סובלים יותר, אבל זאת האמת. כי הקדוש ברוך הוא מחנך אותנו, כשאנחנו נוטים מן הדרך, כפי שאנחנו רואים, הוא גורם צרות רבות ורעות כדי שנשוב, כדי שנחזור, כדי שנחיה חיי נשמה, כדי שנזכה לנצח נצחים. אומות העולם זה השגחה מסוג אחר בכלל. קודם כל, את זה השירה מגלה לנו. השירה אומרת לנו את היחס המיוחד של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. אבל בעיקר מה כתוב שם? כתוב שם בשירה שכל מה שקורה בעם ישראל, בעולם כולו, זה בעקבות עם ישראל. כל מה שקורה בעם ישראל זה לא תלוי בשום דבר בעולם, שום דבר שבעולם, רק בהנהגה של עם ישראל. אין שום דבר אחר חוץ מזה, רק בהנהגה של עם ישראל. כפי שאנחנו רואים בשירה, אין לי פה את הפסוקים שבשירה, אבל בין כך אפשר לקרוא את הכל, אבל זה שם התוכן, התוכן ממש ככה, הכל 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 תלוי. לא, אם נקרא את זה, זה יהיה כך הרבה זמן, יותר טוב לא לפתוח. הכל כתוב שם ככה. קודם כל ההתחלה היא, הצור תמים פועלו ככל דרכיו משפט, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר. מסר ברור מאוד, כל מה שקורה זה הקדוש ברוך הוא קיים, הוא משגיח, יש משפט, אין עוול, תמים פועלו, הכל הכל צדיק וישר, כל מה שהוא עושה זה צודק וביושר. הברכה והכללה, שני הדברים, החורבן והשפע והבניין, הכל הכל ממנו. דבר אחד, אם הולכים בדרך הטובה זוכים לשפע של ברכה, אם חלילה בכיוון הפוך נופלים ונופלים ונופלים, ואז יש את הצרות. זה מה ששם כתוב שם. כל האויבים שלנו, כל השונאים, לא שלנו, בדור שלנו, כל הדורות, כל הדורות, עם כל רשעי אומות העולם, עם לפני החורבן ואחרי החורבן, ושוב שבים לארץ, ושוב חורבן, ושוב בכל מיני צרות שאין להם סוף, כל זה מבחינת האמת זה שקר מוחלט. אין להם שום כוח לעשות לנו רע. הרע הזה בא כי הקדוש ברוך הוא החליט שצריכים לעשות את זה, והם שלוחים שלו, ודאי החשבון שלהם זה מה שמגיע להם, כי הם בחרו ברע. זה לא נוגע אבל למה שקורה לנו. לנו אנחנו צריכים לראות את הדברים שזה רק הקדוש ברוך הוא. יש דוגמה, אבל אני לא רוצה להאריך בזה, אבל יודעים בוודאי את הדברים. בנפשי כאפר לכל תהיה, ולמקללי נפשי תדום. איך אפשר לשתוק למי שמקלל אותי? מה הפירוש? באלוקי נצור אומרים, ולמקללי נפשי תדום. מקללי זה גם מזלזלים בי, אבל גם מזלזלים בזלזול רציני, ואפילו מקללים כפשוטו. איך אפשר לשתוק? מה, בן אדם הוא אבן? הוא יכול לשתוק? איך הוא יכול לשתוק? התשובה היא, יש לנו בפסוק דוגמה כל כך נפלאה, ששמי בן גירה יצא וקילל וסקל באבנים את דוד מלך ישראל. הוא חשב שמגיע לו, הוא חשב שמגיע לו, זה לא משנה. אבל מי זה היה? יואב בן צוריה, לא? או מישהו אחר? מה? אבישי, נכון, אבישי בן צוריה, שאמר לדוד המלך בצורה חריפה, תן לי רשות, נוריד לו את הראש. מגיע לו באמת, הוא מורד במלכות. מה הוא עונה לו? מה לי ולכם? בקיצור, והשם אמר לו כלל. דוד המלך אומר, הוא כלל אותי, הקדוש ברוך הוא אמר לו. שמה תאמר, דוד ידע שהשם אמר לו? השם לא אמר לו. עובדה שדוד אחר כך ציווה לפני מותו שהוא לא ילך מן העולם בצורה רגילה, כדי שיתכפר לו, לא סתם נקמה. השם אמר לו כלל, כי ההסתכלות היא אין חוץ מן הקדוש ברוך הוא. מי יכול לקלל אותי? מי יכול לסקול אותי באבנים? הכל זה הוא בוחר ברע, הוא עונשו צריך לקבל, אבל אני צריך להרגיש השם אמר לו כלל. ולמקלליי נפשי תדום, כי אין מקלליי, זה הקדוש ברוך הוא, אין לך על מי לחוס, אין לך על מי לחוס. זה מה שאומרת לנו השירה שוב ושוב ושוב. זה לא רק בבני אדם, כולם שלוחים של הקדוש ברוך הוא. יש בני אדם שהם לא בני אדם, הם שלוחים, אבל יש גם, כפי שאנחנו ראינו עכשיו בתקופה האחרונה, רוח שערה משהו, אש לוהטת, מים, גם ראינו את זה כבר לפני כמה שנים, אבל גם עכשיו מים ואש, ומה עושה מלאכיו רוחות, משרתיו אש לוהט, השלוחים שלו מלאכיו או משרתיו זה אש רוח. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם בכל מיני צורות, אבל הכל זה הוא ואין זולתו. השירה מתחילה בתיאור העבר, מבריאת העולם מתחילה, מדור המבול, ואיך שנוח ניצל, לא מוזכר שם, אבל נשאר שרית לעולם, אחר כך דור הפלגה, ואז כפי שגם פה יש במקורות אליי רמחל, מסביר לנו, דרך אגב הרמחל אומר שכל מה שהוא כותב בספר שלו, זה מסורת מאבותינו, איש מפי איש ממשה רבינו, זה לא שום המצאה בזה, כל התוכנית האלוקית, שכתובה שם בשירה, יש לה הקדוש ברוך הוא תוכנית שלמה, יש לו תוכנית, זה לא אתה עושה כך, אתה עושה כך, נכון? יש שכר ועונש, אבל יש תוכנית, התוכנית היא שתהיה בחירה לאדם, ובסופו של דבר הוא הולך לעולם הנצח, וכל העולם הזה יהיה מתוקן, יהיה כבר משהו אחר לגמרי. התוכנית יכלה להיגמר מהר מאוד אם אדם הראשון לא היה חוטא, אבל הכוח שיש לאדם ולשנות את התוכניות של הקדוש ברוך הוא. ועד זה גם כן יש קטעים נפלאים, שכל העולם מתנהל מלמעלה למטה, דבר אחד ויחיד, שזה שלמטה הוא מפעיל כוחות למעלה, זה האדם. האדם בבחירתו משנה, לא רק הוא עושה רע אותו, הוא משנה את התוכניות. הקדוש ברוך הוא, כמובן כי הקדוש ברוך הוא כך ברא וכך הוא רוצה, אבל התוכנית בסופו של דבר תתקיים. אין דבר כזה שלא תקיים. אז יש עולם בכיוון אחר, אדם חטא, אז יש עולם אחר. זה לא שיצא בדימוס, תוכנית חדשה, הגיעו למתן תורה, והתורה ניתנה והגיעו לתיקון השלם, חטא העגל, שוב תוכנית. יכול להיות שמקלקלים עוד פעם, עוד פעם, ודאי ככה, שאדם מקלקל, ציבור מקלקל, אז התאריך נדחה, אילו זכינו, כפי שכתוב כאן, ימות המשיח, היו כבר לפני, אבל הקדוש ברוך הוא יש לו פה תוכנית. חלק מן הפרשה מדברת על מה שהיה, עד שמגיעים לתחנה שמשה רבינו עם ישראל עומדים בה לפני הכניסה לארץ, ואז הוא מתחיל לדבר את הכניסה לארץ. קודם הוא מדבר בדור הפלגה אברהם נבחר, אז הקדוש ברוך הוא קבע שמאברהם אבינו יצא העם הנבחר. עדיין הוא לא קיים העם, ולא כל ילדיו יצא מהם העם הנבחר, לא ישמעאל ולא אחר כך עשיו מיצחק, אבל מאז יוצא עם ישראל. ואז הוא ממשיך, חלק הראשון זה כבר היה, ימצאו בארץ מדבר, ותוהו אלה לשמעון, ויש שם ענני כבוד ודגלים, ומתן תורה יפרוס כנפיו, יקחהו יישאו לברתו. אחר כך הוא עובר למה שעתיד להיות. כנסו לארץ, איזה שפע של ברכה כתוב שם. אולי בכל זאת נפתח את החומש. זה מושך להגיד, אבל אני חושב שלא צריכים להאריך. יותר מדי כבר הערכתי. אבל אז הוא מתחיל, גם כן, תוך כדי שהוא אומר להם את המוסר, נופלים, על השם תגמלו זאת עם נבל ולא חכם. מילא נבל, אבל גם לא חכם, אתה לא יודע שאין מנהיג אחר בעולם. עם מי אתה מתחיל? כביכול. אחר כך הוא מתחיל, זכור ימות עולם, כפי שאמרנו, את בהנחל עליון גויים, בהפרידו בני אדם, מבול, דור הפלגה, אחר כך חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו. עם ישראל נבחר, ימצאו בארץ מדבר, בתולל אלי שמעון, לכתך חי במדבר בארץ לא זרועה, ואז אחר כך יכנסו לארץ, כפי שהוא אומר, ואז יהיה כל כך נפלא, איזה שפע של ברכה, ירכבו על במותי ארץ, יאכל תנובות שדי, יניקהו דבש מסלע, שמן מחל משצור, חמת בקר, חלב צאן, וכו' וכו' וכו'. איזה שפע של ברכה. אבל מתי זה ייפסק? זה לא ייפסק לעולם. וישמן ישורון ויבעת. שמנת אבית כסית. זה בלשון עתיד. הקדוש ברוך הוא אומר את כל התוכנית שעתידה להיות. זו התוכנית. אם כך יהיה, אז מה יהיה עם ישראל ביתו שלו, עשהו, וינבד צור ישועתו, ואז הקדוש ברוך הוא מחליט, גמרנו, צור ילדך תשי, ותשכח כל מחולליך, והיה רשם, אסתיר הפני מהם, נראה מה אחר איתם. ואז נשלחים, יש כתך באפי, צרות, 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 מזה יראה, ולוחמי רשת, וכו' וכו' וכו'. אחר כך, הקדוש ברוך הוא לא פוגע יותר מדי בעם ישראל כסכנה של חילול השם, אבל ממש ככה מתחיל, מתחיל, מתחיל הכל, עד שהוא מגיע לסוף. הסוף, הסוף, מה הסוף בעצם? הסוף, ראו אתה, תראו, תשימו לב. אז הוא אומר להם, ראו אתה, זה אז כיהיו הצרות, אבל האמת היא שזה נאמר כבר עכשיו את השירה הזאת. ראו אתה, כי אני הוא, יש רק אחד, אני, ואין אלוהים עמדי, אין שום כוח בעולם, שום כוח עמדי, לא כוח הטבע, ודאי שיש טבע, זה הנהגה פילי פלאית, אבל הכל זה השגחה פרטית. אני אמית ואחיה, מחצתי ואני ארפה, ואין מידי מציל. זה בעצם המסר שמוסרת לנו השירה, מה עתיד להיות ומה הוא הסוף. זה מה שכאן נמסר לנו בשירה הזאת, זה משהו פלאים. וזה מה שאמר לנו הקדוש ברוך הוא בתחילה, כפי שראינו בפסוקים של בפרשת וילך. הוא אומר, תהיינה צרות, ולכן כתבו את השירה ולמדה את בני ישראל, שימה בפיהם שתהיה לי לעד, כי לא תשכח מפיזרו. אמרנו כבר, היא לא נשכחה. למה היא לא נשכחה? כי כולם, כל מי שהתחנך בחינוך אמיתי, באמונה אמיתית, הוא חי ככה, הוא יודע שהקדוש ברוך הוא קיים, ורק הוא מנהל את כל העולם כולו, ואין עוד בלבדו. ואנחנו חוזרים על זה ואומרים שוב ושוב, גם קריאת שמע, ציוו לנו להגיד השם אלוקינו, השם אחד, הוא אחד והוא אלוקינו, ואין שום דבר, אין בלתו. אפס זולתו אנחנו אומרים, בעלינו לשבח. אפס זולתו, אין שום דבר, אפס כפשוטו, באמת כפשוטו. זהו. עד שיהיה הסוף, הסוף, ארנינו גויים אמור, כי דם עבדה ויקום. הגויים זה פה, לא, גם הכוונה, ארנינו גויים, אותם גויים כשרים שישארו בעולם, מבין אומות העולם, שיכירו ויראו שהקדוש ברוך הוא משלם, נקם ושלם, ישמחו עם זה, ארנינו גם אתם. ואז בכיפר אדמתו עמו, כיפר על אדמתו של ארץ ישראל ואדמתו של כל העולם, לתבוע את דמם של עם ישראל שנשפך. זה בעצם המסר. יש פה גם מסר לאומות העולם, אל תחשבו שהעולם מפקר, גורו לכם אדון כל הארץ, כי בסוף ישילם ונקם ישיב לצריו. זה מה שכאן נאמר. האמונה הברורה הזאת היא לא תשכח. יש דין ויש דיין, העולם לא הפקר, ולקדוש ברוך הוא יש תוכנית, והוא מוליך את התוכנית הזאת. כפי שאמרנו, יגיע אותו יום שיהיה ברור, ברור כשמש, זה לא מספיק, יהיה אורות כאלו גדולים, שהשמש יהיה משהו קטן, איזה אור גדול, כולם יכירו, כולם יכירו את האמת המוחלטת הזאת. אבל כשהקדוש ברוך הוא אומר את זה למשה רבינו, ואומר שהשירה תשמר אצלם, וזה מה שיחזיק מעמד, הוא אומר להם, לא רק אז תראו, ראו אתה, כי אני הוא, ואין אלוהים ממדי, אין שום כוח אחר. כך היו, כך אנחנו משתדלים לחיות. אבל בדור שלנו, בעקבתא דמשיחא, הניסיונות כל כך גדולים, כל כך גדולים, שזה ממש פלא איך מחזיקים מעמד. וזה אולי אצל הקדוש ברוך הוא לימוד זכות על הדור שלנו. פלא. אני לא מדבר על הרוח הטומאה שלפני ימות המשיח קיים בעולם, שגם הגויים לפני שנים לא הבינו, לא ידעו שהנפש הבהמית יכולה לרדת עד כדי כך. טומאה, כל הטכנולוגיה הזאת שיש בה גם, ודאי שיש הרבה דברים טובים, אבל החלק הזה של הטומאה, של השפלות, שפלות הנפש, שפלות הנפש הבהמית, לא הנשמה, לאן מגיעים? כלום. אי אפשר להתבטא בביטויים, איזה זוהמה של זוהמה, אבל לא על זה אני מדבר, אני מדבר על הניסיונות של אמונה, הנושא שאנחנו עוסקים בו. להרגיש אני, אני ובאין אלוהים עמדי, אין שום כוח אחר. אנחנו מוקפים, קודם כל, אתה שומע חדשות, כלי התקשורת, למיניהם. גם, לא רק בעולם, מי שמבין שפות אחרות ודאי שככה, אבל גם אצלנו, מה אתה שומע? מה אתה שומע? אני לא מדבר כפי שאמרנו על דברים לא טובים, אבל מה אתה שומע? כל אחד שקולט, קורא עיתונים, מה אתה קולט? אתה קולט שיש ארצות הברית, להבדיל, אולי אפשר להגיד, ויש חמאס וחיזבאללה וסוריה והקדוש ברוך הוא העמיד שם נשיא בארצות הברית, לכן אני אומר, אי אפשר לדעת, אי אפשר לדעת. מה, מה, מה התוכנית פה? תוכנית כזאת שאי אפשר לתפוס מה זה, מה הפירוש שעלה אדם כזה, אולי מטורף ואולי לא, ואיך הוא עלה, איך הוא עלה, רוב העם אולי נגדו שמה, הכל משונה, ופתאום קם לך אחד בצפון קוריאה, משהו גם כן מסוג, מטורף מסוג אחר, יש לך את סוריה, ויש לך את איראן, עם כל התוכניות, עם כל הדברים, וכן, כן יסירו ההסכם, יבטלו את ההסכם, לא יבטלו, ומסביבנו החמאס והחיזבאללה, וכל מיני שמות וכל מיני דברים, פחד פחדים, אבל אנחנו מרגישים כאילו זה קיים וזה קיים וחיים. וגם אם קורה משהו כמו שקרה בארצות הברית, רעידת אדמה, רוח שערה, ויש גם כן בחדשות אתה מקבל הסברים איך זה על פי הטבע קוראים הדברים האלו, אין שוכחים, שוכחים אני אני הוא, איפה אני אני הוא, איפה, מה אתה מפחד? ואצלנו גם כן, אתה שומע נחישות, נקה בנחישות, לא תהיה יותר שואה, וכו' וכו'. אני לא רוצה לחזור על כל מיני ביטויים, אני גם לא זוכר מי, כל מיני אנשים למיניהם. אני, אני הוא, מה? מאיפה אתה יודע מה שעתיד להיות? הקדוש ברוך הוא מנהל את העניינים, וזה קשור בהנהגה של עם ישראל. ודאי התוכנית שלו היא, אולי הגיע הזמן שבכל אופן שהוא הגיע השעה שתהיה גאולה. ואז חלק ישוב וחלק יהיה מסכן, אנחנו לא יודעים מה, אבל ההרגשה הזאת שאני אני הוא, אין אלוהים עמדי, אין שום כוח אחר עמדי, אני אמית ואני אחיה, מחצתי ואני ארפא, כמה פעמים אני כתוב שם בפסוק הזה. המסר הזה לחיות בצורה כזאת, זה משהו שאנחנו חייבים, חייבים, זה הניסיון שלנו בדור שלי כבתל משיכה, להיות חזקים חזקים באמונה. אבל טוב, זה נקרא לשוב, לשוב, לשוב לשורשים שלנו, לקדוש ברוך הוא, לאמונה הזאת. אבל אם נשאל זה הכל, ומה אם למעשה? לא אומרים למעשה, מה למעשה? מה זה הכל? כך שווים בתשובה? ומה עם כל הפרטים האחרים? התשובה היא, כל המעשים כלולים בדבר הזה. כל דבר הכי קטן כלול בדבר הזה. קודם כל, אם אתה יודע שהוא היחידי שמוביל את העניינים, אתה לא צריך להיות כפוף לו, אתה ממילא צריך להיות נכנע, אתה לא יכול לעשות שום דבר בלעדו, אין שום דבר. אבל גם אפילו נדבר על תיקון המידות, אדם עובד על מידות, אדם כועס, מתרגז על מישהו, גם דברים קטנים לפעמים, אם יש פקק, אז הוא סתם מתעצבן, אבל אם יש מישהו שעוצר לך את נעמד עם המכונית שלו ולא נותן לך לעבור, אוהו, הוא מתכועס עליו. גם אדם מאמין, אבל הוא בכלל שוכח את ה... מה אתה כועס? אני הוא, אין אלוהים ממדי. הוא עצר אותך, יש לו כוח לעצור אותך, הקדוש ברוך הוא עשה את זה. יכול להיות שהוא לא בסדר, אז הוא שליח של הקדוש ברוך הוא. ממילא פחות כועסים, מה אתה מתעצבן? כל דבר שקורה לך זה הקדוש ברוך הוא. גם דברים רוחניים, אתה רוצה, רוצה. אנשים רוצים להתפלל בפרט בראש שנה ויום כיפור, להתפלל עם כל הלב והכל. ילד קטן מפריע להם, דבר אחר קטן מעצבן ומפריע. אתה צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. כל מה שקורה זה ניסיון בשבילך לדעת, אתה זוכר אותו או לא זוכר אותו. אני הוא ואין אלוהים ממדי. זה בעצם מבחינה מעשית החלק שלנו, שאנחנו צריכים להתייחס אליו בעיקר בתשובה, זה החלק הזה. לזכור את השירה שהיא עד והיא לא תשכח, ואנחנו צריכים לשמור שהיא לא תשכח מאיתנו. כמובן שבלי חיבור לתורה השמימית נשארים ככה בלי כלום. איך בכל זאת אני אמשיך את החיים רק עם האמונה הזאת? זה לא מספיק. כשיש לנו את התורה והקדוש ברוך הוא שלח אותה מן השמיים גם כן שהיא נצחית, שאין לה סוף, כמה שלומדים אין לה סוף, אין לה סוף לתורה מכל הבחינות, מפני שהיא לא שייך סוף אצלה. אבל אם אתה מחובר אליה ואתה חי באמונה, באמונה קודם כל שהתורה היא משהו עצום כזה, ואתה חי באמונה שהכל קדוש ברוך הוא, כמה שלוות נפש זה נותן, כמה מנוחה זה נותן. אתה שואל מה יהיה, מה יהיה, ודאי מפחיד, הכל מפחיד, ממש מפחיד. פתאום נאצים עלו שם בשם אחר בגרמניה, פתאום רוסיה פה תוחפת רגל, פה איראן כך וכך. אתה יכול להיות בשלווה ובשקט, אתה יודע יש בורא עולם, ודאי אתה צריך לפחד ממנו, כי מי יודע מה הוא יעשה, איך הוא יוביל אותנו לקראת התיקון השלם, לקראת הגאולה, לקראת האור הגדול. אבל זה משהו אחר כשאתה נשען עליו, כשאתה נשען עליו זה משהו אחר לגמרי. אתה יודע, יש לך אבא, יש לנו אבא שאוהב אותנו ורוצה בטובתנו, הוא מוליך אותנו לקראת הנפלא שבנפלא, הגאולה שהוא הבטיח לנו. ולכן אפשר להיות בשלווה הרבה יותר גדולה. לסיכום, אנחנו צריכים לדעת ולחיות את הדבר הזה. בא חבקוק ומידן על אחת, וצדיק באמונתו יחיה. לחיות אמונה זה לא להאמין בשכל. אם אתה רק מאמין בשכל, אתה יכול לחיות כרגיל. אתה צריך להפנים את זה, לחיות באמונה. וצדיק, איך נהיים צדיק? איך זוכים בדין? איך זוכים בינונים? כפי שאמרנו, תלוי ועומד. עושה תשובה, עושה תשובה. איך הוא יהיה צדיק? הוא יהיה צדיק אם הוא חי באמונה. הוא מפנים את האמונה ומקבל על עצמו לחיות באמונה כמה שאפשר. וזה, אם חיים את זה, ממשיכים לחיות את זה, זה בטוח, זה תרופה בדוקה ובטוחה, כפי שהבטיחו לנו חכמנו, כפי שחבקוק אמר לנו בשם השם, שנכתבים לחיים גם אם אדם הוא בינוני. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לחתימה טובה, לטוב לנו, לכל ישראל, ויהיה ראווה משמיה, שנזכה בקרוב 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 לאורות הגדולים, כפי שמובטח לנו בשירה הזו, שלא תשכח מאמנו, ונראה וכולם יראו את האמת, אפילו הגויים, אבל אנחנו, הם יראו את האמת, אבל אנחנו נזכה לאור הגדול הגדול, ונחיה בתוכו, נהיה מחוברים לקדוש ברוך הוא. אמן ואמן.